לראות כמה עניינים בהקשר לפרשת קורח. אז ראשית כל, אנחנו צריכים להבין מה הייתה התרומת. כן, הפרשה מדברת על המחלוקת שהייתה בתוך עם ישראל, כמו שאומרת המשנה, איזו היא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים, ואיזו היא מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ומשה רבינו. נכון? לא הבנתי. איזו היא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים, ואיזו היא מחלוקת שלא לשם שמיים, ששניים חלקו ביניהם, זו מחלוקת קורח ומשה, לכאורה, לא? מה רואים? משה לא היה במחלוקת. מה זאת אומרת הוא לא היה במחלוקת? הוא לא היה צד במחלוקת. וזה משהו עמוק 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 מאוד שצריך להתבונן בו, ועומד עליו המלבין. כל ילד קורא פרקי אבות. קורח, ועדתו. אבל איפה הפרטנר? איפה הצד השני? אומר המלבין, לא היה צד שני. המחלוקת הייתה רק קורח ועדתו. בתוך המחנה עצמו שלהם הייתה באי מחלוקת. מה הייתה המחלוקת? על מה לחלוק? כל אחד רצה לחלוק על משהו אחר. פלא פלא אם זה המלבין, תכף נראה. אבל לפני כן אני רוצה להדגים לכם פעם אחת, עד שהציבור יתעורר, מה זה מחלוקת הלל ושמיים? מה זה מחלוקת הלל ושמיים? מה זאת אומרת שיש מחלוקת בית הלל ובית שמיים? אני רוצה להביא לכם לעניות דעתי את אחת המחלוקות הכי קיצוניות שיש בש"ס. הכי קיצונית שיש. להמחיש לכם אותה דרך הלל ושמיים. מה המחלוקת? לא, 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 לא. תשמע, תשמע טוב. אמרה במסכת יבמות מביאה מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי. אני רוצה לפתח בפניכם את המחלוקת פעם אחת ולתמיד. שימו לב, היו שני אחים, ראובן ושמעון. אחים, ראובן הבכור התחתן, יש לו בנים, יש לו בנות, שמעון אחיו חפש שידוך. אז בא אחיו ראובן ומציע לו שידוך. את מי הוא מציע לו? את הבת שלו. זה אפשרי לפי ההלכה? מה? מותר לאדם להתחתן עם אחיינית? מה אתה אומר? אתה סיימת חצי שעה, אתה לא יודעים איזה חלק, אה? מה אתה אומר? מותר לו או לא? דוד, יש לו אחיינית, הבת של אחי רוצה להתחתן איתה, מותר לו או לא? מה אתה אומר? הוא אומר לא, עבר שבע. הנה נהיה פה עכשיו דוקטור או פרופסור. מותר או אסור? תגידו לי, הלכה למעשה, מותר או אסור להלכה? מותר. גנטיקה וחשבונות, יש דור ישרים, תעשה בדיקות. מצד הדין צרוף מותר. יש לדון למה דודה אסור לה להתחתן עם האחיין, זה הפוך. שאלה. דוד עם אחיינית מותר. בסדר. עושים חתונה. הרוויחו גם, לא היו הרבה מוזמנים, כי זה הכל בתוך המשפחה. היה חתונה מצומצמת. יפה. שאת מקבלים פה חמוד, אתה לא מכיר את הכללים. תשמע טוב. עכשיו, מורי ורבותיי, תשמעו טוב מה שהיה. שמעון התחתן עם האחיינית. אתם יודעים, בזמן חז"ל היום מותר לאדם להתחתן עם כמה נשים שהוא רוצה, עד שהגיע רבנו גרשום והטיל חרם. חרם דרבנו גרשום, שאסור לאדם להתחתן יותר מאישה אחת. לא התקבל בכל המקומות. יש מקומות בצפון אפריקה, יש מקומות בתימן, שלא קיבלו, לא הגיע אליהם החרם הזה, ומצאנו, עולים לארץ עם שתי נשים, הכל טוב. לימים שמעון מצא לו עוד אישה. מותר לו להתחתן עם עוד אישה? מותר לו. אז הוא לקח גם את האחיינית שלו, וגם עם עוד אישה, הילה מן השוק. צויין, חתנו. רבותיי, שימו נפטר. בלי בנים. לא מהאחיינית ולא מהאישה השנייה. מה אומרת התורה כאשר יש שני אחים ומת אחד מהם בלא בנים? יש מצוות היבום. מצוות היבום! אז עקרונית, אשת המת צריכה להינשא לאחיו. וראה זה פלא, פלא פלאים! יופי! איך יעלה על הדעת שבת תינשא לאביה? על האחיינית אני לא מדבר. אני מדבר על האישה השנייה שמן השוק. האם לה יש מצוות היבום או לא? מחלוקת בית הלל לבית שמאי. ישמן דאמר, זה מצווה. למה זה מצווה? האחיינית לא יכולה לקיים את מצוות היבום. בסדר גמור. אבל האישה השנייה, יבמה. יבמה, יש לה מצווה לעשות מצוות היבום. אז היא צריכה להתייבם. יש מצוות עשה. והמן דאמר השני, סובר, מה פתאום? כשם שהראשונה אסורה, גם השנייה אסורה. איך קוראים לזה בשתי מילים? טוב מאוד. צרת ערווה. האחיינית היא ערווה, כי היא הבת של אביה. אבל השעה השנייה היא צרתה. האם הצרה יכולה להינשא או לא? מחלוקת בית הלל ובית שמאי. עכשיו תשמעו אותו. מה שלאחד זה מצוות עשה דאורייתא של ייבום, לשני זה ממזרות וזה איסור חרט. תחשבו, תבינו טוב מה המחלוקת. מה זה מחלוקת בית הלל לבית שמאי? לדעתי זה מחלוקת קיצונית, שחור ולבן, מצווה ועריות. אומרת הגמרא, ולמרות שהיה ביניהם מחלוקות כאלה חמורות, לא נמנעו מלשאת נשים אלו מאלו. זו מחלוקת לשם שמיים. רוצים להבין איך הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את עולמו, איך הופעת השם תתגלה בעולם. זה המחלוקת, זה מחלוקת לשם שמיים בלי אינטרסים. אבל מאידך גיסא, המחלוקת בכל התנ"ך, מה שמצאו חז"ל, מצאו את המחלוקת הזאת של קורח ועדתו. לעמוד מול משה רבנו ולומר לו, מדוע תתנשאו על קהל השם? בו בזמן שמשה רבנו כלל וכלל לא רצה בכלל בשליחות הזאת, הקדוש ברוך הוא צריך לשדל אותו. שבעה ימים, אומר המדרש, מתנהל ויכוח בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא. תלך? לא אלך. תלך? שלח נביא, תשלח. אני ארד שפתיים. לא יתברים אנוכי. כל מיני טענות מטענות שונות. הוא, שהתורה העידה עליו, האיש משה ענב מאוד מכל האדם. מדוע תתנשאו על קהל השם? אתה פונה אל משה רבנו ואתה תובע כנגדו שהוא מתנשא? ותעקוב. האור החיים מעמיק טיפה בעומק. מה הייתה הטענה של קורח? מראה אומרת שקורח היה פיקח, היה חריף. הלא רוח הקודש. מה הביא אותו לחלוק על משה רבנו? הוא ראה מה עתיד להיות ממנו, מה הולך לצאת ממנו. מה הולך לצאת ממנו? שמואל. ומה היה שמואל? שקול כמשה ואהרון. הוא הראה לעצמו, הראה מקום שיכול לחלוק על שני יש משה ואהרון. הולך לצאת ממני בן שהוא גדול מהם. או שקול כנגדה. זה מה שהיה פיקח היה קורח. אומר האור החיים בדבר הפלא, שימו לב. לוי, היו לו ארבעה ילדים. מי יכול לומר לי מי היו ארבעת הבנים של לוי? אז אני אגיד לבד. כמה היו? ארבעה או שלושה? יפה! שלושה. לא חידשת, גם יוכבד, בסדר. אנחנו עכשיו מדברים עכשיו על הבנים. מי היה הראשון? גרשון. ושני, קהת ומררי. קהת, האמצעי, היה המובחר שבהם. הקודקוד שבהם. לקהת היו ארבעה בנים. עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. יפה. עמרם שני בנים היו לו. משה ואהרון. יפה. בא משה רבנו ומחפש נשיא שבט. לפי החשבון, מי אמור להיות ממשיך לפי הסדר של היוחסין? יצהר, כבר בן השני. ומי הבן הבכור של יצהר? קורח. יופי. אז קורח מחכה למינוי. מה עושה משה רבינו? נותן את המינוי לא לבן של יצהר ולא לבן של חברון, לבן של עוזיאל הקטן ביותר, אליצפן בן עוזיאל. הוא מקבל את המינוי. ופה עומד קורח עם שני רגליים מאחור. רגע, מה קורה פה? אני לא מבין. אם אתה הולך לפי הסדר של המשפחולוגיה, מי ראשון ומי אחרון, אז מגיע לי לקבל. אם אתה הולך לפי המיוחדות, אז מה פתאום אתה נותן? לא, אני הרבה קודם, אני מגיע אפילו אולי לפני שאתה מקבל. זו הייתה טענתו של קורח. ממה נפשך? הוא מצא פה כביכול איזה סדק. משה רבנו, יש לך סתירה בכללים. אם אתה הולך לפי המשפחולוגיה, אז אני צריך להיות. אם אתה הולך לפי המיוחדות, אני לדעתי אני מיוחד מכולם. כמו הוא נפל. הוא לא הבין שהמינוי, הוא לא התחיל ממשה רבנו. הוא חושב שמשה רבנו מחלק פה תיקים, מחלק פה משרות. נתן לאחיו אהרון את הכהונה, נתן לאחיין שלו, לדוד, בן דוד שלו, נתן לו גם איזה משרה. הוא לא הבין שהכל פה מתנהל על פי החלטות אלוקיות. זאת הייתה נקודת הטעות שלה. אבל רבותיי, מתי עשו את המינוי לאליצפן בן עוזיאל? מתי היה המינוי? המינוי היה לפני הרבה 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 חודשים. מה פתאום נזכר פה? מה התעורר עכשיו קורח לבוא לחלוק על משה רבינו? מה קרה פה? היה פה איזה אירוע שהוביל אותו לדבר? הרי המינוי היה כבר ממזמן. זה לא עכשיו מינוי חדש, זה לא בחירות. ופה נכנס הרמב"ן לתמונה. אומר הרמב"ן, אם היה אדם חולק על משה רבינו, רונן, תשמע טוב. אם היה אדם שחולק על משה רבינו בזמן שיצאו ממצרים, הוא אומר הרמב"ן, היו סוקלים אותו באבנים, לא היו משאירים ממנו זכר. אבל עכשיו רבותיי, אנחנו נמצאים במצב שהעם, ההלך של הנפשיות שלו על הפנים. כבר נגזר עליהם שהם לא ייכנסו לארץ ישראל. העם כבר בדיכאון מוחלט, אין לו שום מוטיבציה, אין לו שום עניין. וכל כך למה? בגלל מי? משה רבינו. למה הליטנו מארץ מצרים? היה טוב לנו, ארץ זבת חלב ודבש. הם קוראים לארץ מצרים ארץ זבת חלב ודבש. פלא פלאי מופלא מאוד. אם כן, יוצא לנו דבר מופלא מאוד. קורח חלק על משה רבנו בזמן, בתזמון מדויק. הוא חיכה שהקרקע תהיה מוכשרת, כדי שהקרקע תהיה מתאימה, כמו שאומרים, להקות בברזל ועודנו חם. עכשיו זה הזמן לחלוק על משה רבינו. אם הוא היה מתעורר לחלוק עליו בכניסה ביציאה ממצרים, לא היה לו סיכוי. עכשיו זה הזמן. הקרקע עכשיו היא פוריה, עכשיו המחלוקת היא לקיום, עכשיו אני אצליח לחלוק על משה רבינו. זה היה חשבון של קורח. הוא סחף אחריו, הוא משך אחריו 250, רבותיי, מי שיסתכל בנציב עמק דבר, הוא כותב שה 250 נשיאי עדה שהוא לקח היו אנשי שם, היו אנשים ענקיים, והם באמת היה לשם שמיים, כי הם רצו קרבת אלוקים אמיתית. אבל הוא הצליח למשוך אותם, הצליח לקרב אותם אליו, להוסיף אותם למחנה. קם וחלק על משה רבינו. איזה מסכת לומדים פה בישיבה? מסכת בבא בתרא, יפה. יש גמרא בתוך 176 דפים שיש במסכת, קטע שמדבר על קורח. כל המסכת, כמעט אפילו באמצע המסכת. תומו, פרק 50. תא ואח ולך, בלוי דה קורח. האם ד' עמוד א', לא חידשת? מה אומרת הגמרא שם? פלא פלאים, תשמע טוב. מצווה בחזרת, מה אפשר לעשות? כל היום גיוס, מה אפשר לעשות? בוא נתקדם. עכשיו ככה, לענייננו. הגמרא מספרת, רבא בר חנה, רבא בר חנה, פגש איזה תאיה, תאיה בלשון התלמוד, זה סוחר, סוחר ישמעאלי. פגש אותו רבא בר חנה ואומר לו, אומר לו הסוחר, בוא בוא בוא, תא ואח ולך בלוי דה קורח. בוא! אני אראה לך את בלוי דה קורח. אז הוא אומר לו, בוא תראה. לקח איזה חתיכת בד עם מים, הכניס לתוך הבקע שהיה באדמה, וראה שהכל נכרח. בוא לו, שים את האוזן! שים את האוזן! מה אתה שומע? משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדאים. בגמרא כתוב שהאירוע הזה מתרחש, זאת את הפלאפון, כתוב בגמרא, כתוב כל 30 יום. רוצה תחזיקו חזק. כתוב שהאירוע הזה מתרחש כל 30 יום, ככה כתוב בגמרא. מי המפרש על הדף במסכת בבא בתרא בדף עין ד'? הרשב"ם, מצוין. אני פותח את הרשב"ם, אתה יודע מה הוא כותב? כל 30 יום. אומר הרשב"ם, כל ראש חודש. פלא פלאים. הרשב"ם בדרך כלל מפרש את הגמרא. יש לך קושי, כתוב בגמרא, בן בן זה סבתא, אז הוא מסביר לך איך, מה מדובר, מה האירוע. או שלך זה מילה קשה, לא לפעק. אז הוא מסביר לך את פירוש המילה. מה יש להסביר כל 30 יום? כל ילד מתחיל יכול לומר לך מה זה כל 30 יום. אומר הרשב"ם, זה לא כל 30 יום. כל 30 יום יכול ליפול גם בט"ו בחודש. כל 30 יום יכול ליפול גם בג' בחודש. אומר הרשב"ם, כל 30 יום, כל ראש חודש. תבדקו אחרי השיעורות הרשב"ם הזה. פלא. מה רוצה להגיד פה כל ראש חודש? מה חידש הרשב"ם יותר ממה שכתוב בגמרא? רבותיי, בראש חודש יש אירוע מכונן. אנחנו היום בראש חודש. במקרה, ראש חודש. לא יודע, ככה הסתדר, ראש חודש. מה התעורר בראש חודש? אתם יודעים מה מתעורר בראש חודש? מה קורה ללבנה בראש חודש? היא מתחדשת. רואים אותה. הגמרא בחולין בדף סמך מביאה את הוויכוח המפורסם שהיה ללבנה עם הקדוש ברוך הוא עוד בבריאת העולם. תדעו שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים. שני מאורות הגדולים, וזה שני מאורות גדולים. אומר הגאון מבילנה, אם כתוב שני, זה אומר שהם שווים. מה הראיה של הגאון מבילנה? מי הוא יכול להביא לראיה? כל דבר אני אומר לבד. אתה מתחיל, אז לא נרד עליך חזק. כתוב בפרשת החרימות, כתוב בפסוק, שני שעירים, ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם. כתוב בגמרא, שני השעירים האלו, אחד אומנם הולך לעזאזל ואחד הולך להשם. כתוב בגמרא, הם צריכים להיות שווים בגודל, במראה, בגיל, שווה. אומר הגאון, אם כתוב שני כמו בשעירים, אז גם איפה שכתוב שני המאורות, גם צריכים להיות אותו דבר. הופה, לבנה והחמה היו שווים. ואולי טיפה יותר עומק, היו שווים גם בעוצמה, שהרי הלבנה אין לה כוח עצמי, היא רק מקבלת את האור שלה מהשמש. אבל אולי לפני החטא, לפני שהעולם ירד, הם היו שווים בכוח שלהם. אז באה לבנה ואומרת, נו, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. אז אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך. זה גמרא פלאית יש שם, גמרא מפחידה, צריך להסביר אותה רק לפי הקבלה, אפשר להסביר את הגמרא הזו, מכיוון שכתוב שבראש חודש הקדוש ברוך הוא כביכול מביא כפרה על מה שהוא עשה ללבנה. הקדוש ברוך הוא מביא כפרה על עצמו על מה שהוא עשה ללבנה, פלא פלאים. עכשיו זה הסברים פנימיים, נשאיר את זה אולי לפעם אחרת, אולי לשעה אחרת, גם נותן לי להתקדם. מוירה ורבוי סי, מה הטענה של הלב? אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, לכי ומעטי את עצמך. זה מתעורר רבותיי, היסוד הזה, הרעיון הזה מתעורר כל ראש חודש, וזה בדיוק מה שהיה עם קורח ועדתו. הוא רצה לחלוק על משה רבינו, הוא רצה גם הוא לקחת לו את השליטה. זה מתעורר כל 30, לא כל 30 יום, זה מתעורר כל ראש חודש. לכן הרשב"ם היה חשוב לו להגיד שהאירוע הזה הוא מתרחש בראש חודש, כי בראש חודש מתעורר כל פעם מחדש שהמנהיגות של משה רבינו יחד היא בחירה שהקדוש ברוך הוא בחר, ואין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. הבאנו פה פעם תוספת מתיקות לא רגילה. לכאורה הטענה של הלבנה צודקת, נכון? שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. אבל תשמעו עומק עומקי, מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא הפריע שהוא שניים, ללבנה זה הפריע, לשמש זה לא הפריע. יש ישיבות היום שיש שם שני ראשי ישיבות, מה הבעיה? מה הבעיה שיש שניים? זה מפריע לך שיש שניים? לך זה מפריע? לכי ומעטי את עצמך. לך זה הפריע? לשמש זה לא, למה לשמש לא הפריע? והראיה שלא הפריע לה, היא לא באה לטעון, לא הפריע לה. אז לכן אומר הרשב"ם, זה קורה מתי? זה מתעורר דווקא בראש חודש, שמשה רבינו הבחירה אחת שהקדוש ברוך הוא בחר להניג את כלל ישראל. זה העניין שרצינו לעורר בעניין עניינו של קורח. אבל נתחיל אולי בשאלה פשוטה. הפסוק אומר ויקרא קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן
יעקב.
לא? לא. למה לא? יעקב אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, בסודם אל תבוא נפשי וביקלם אל תחכם. זה מכירים את זה כבר מהגן. אבל רבותיי, אתם יודעים שיש ספר דברי הימים? יפה. יש ספר דברי הימים. מה כתוב בספר דברי הימים? קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן
ישראל.
הבנתי. יעקב אבינו לא רוצה להיות בחשבון, נעלים אותו. יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, יעקב אבינו, וכי אנחנו לא יודעים שקורח יצא ממך? שאלה א'. שאלה ב', לא לפעת. בדברי הימים זה כתוב מפורש שקורח יצא יעקב אבינו. אז בלבלתם אותי לגמרי, אני לא מבין. ממה נפשך? הרי אנחנו יודעים את האמת מאיפה יצא קורח, ואם נאמר שאתה בכל זאת רוצה להוריד אותו, אבל כתוב את זה בדברי הימים, אז אני לא מבין פה את כל הרעיון. שמענו פעם הסבר מבהיל, מה זו הבקשה הזאת? מה זה הבקשה הזאת? שלא יכתבו אותי ביחד עם, אנחנו לא יודעים. יש יש מקומות שכתוב בן, זה לא רק במשמעות של פסיכולוגיה, אלא זה במשמעות של תכונה. אתם יודעים של לוי היה שותף לשמעון בהריגת העיר שכם. תגידו לי, האבא נתן לזה אישור?
כן ולא.
חתם על זה או לא חתם על זה?
כן ולא.
אין, כן ולא.
כן ולא.
הסכים, שאלו אותו, גדול, יעקב אבינו היה גדול הדור דאז. שאלו אותו, האם הוא מסכים? לא שאלו אותו. הוא מחל זה? מחל זה. והיא חיטת אלוהים הנערים אשר סביבותיכם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. פחד פחדים, פחד. יופי. תגידו לי, יעקב אבינו שנכנס לקחת את הבכורה מיצחק אבינו, זה לא סוג של ניסיון לעקוף וללכת נגד גדול הדור? מה אומר יעקב אבינו? יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל תייחס אותי לקורח. למה? שלא יבואו ויחברו את המעשה של קורח אל המעשה שלי. יגידו כביכול הפעולות שעושה קורח זה יצא מהגנטיקה הרוחנית שיש לו אצל אבא שלו. רואים אבא נכנס נגד, כאילו חולק על גדול הדור, עובד עליו, שנה מהרצונות שלו. אומר יעקב אבינו, אני לא רוצה להיות מחובר. שלא יחשבו שאני קשור לכל המהלך של קורח. אני נכנסתי לקחת את הבכורה מציווי של אמי. ומאיפה קיבלה אמי את הציווי? מהקדוש ברוך הוא. אומר האונקלוס, אומרת רבקה ליעקב אבינו, אליי התאמר בנבואה. אתה נכנס פנימה עם כל הקושי שיש לך, והיה לו קשה מאוד. אומרים שהיה מתפלש ומתפסות, יעקב אבינו איש האמת התפלש ומתפס אותו, פלא. זה הפשט. על פי זה רבותיי, שתי הקושיות מתורצות. מה אנחנו לא יודעים? בטח שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו לא רוצים לחבר את המעשה הזה כביכול לאיזה יסודות חס ושלום, שיש נקודה אצל יעקב אבינו איזה חיסרון מסוים. לא, יעקב אבינו לא היה קשור לכל המהלך הזה. וממילא, כאשר אנחנו מדברים סתם על משפחולוגיה בדברי הימים, בדברי הימים לא כתוב על החטא. ממילא שם אין בעיה לחבר אותנו, לחבר את קורח יעקב אבינו. שתי הקושיות מתורצות אף לבד. אתם יודעים, אתה תורן? תורנים? טוב, תורנים. אתם יודעים שחז"ל דרשו על נשים בתנ"ך, על שתי נשים בתנ"ך, בפרשת השבוע חז"ל דרשו דרשות. כתוב בפסוק, חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסה. התורה מדברת על חוכמה של נשים. היו שואלים אותנו, איזו אישה חכמה יש בתנ"ך? נו, תגיד אישה חכמה בתנ"ך. אולי מרים, אולי שרה, אולי רבקה, אולי רחל. יש אישה חכמה בתנ"ך, מספרים עליה, שהתקועית מכל התנ"ך. את מי ראו חז"ל לחבר עם החוכמה? אשתו של און בן פלט בפרשת השבוע. ומי האיוולת הזאת? באיוולת בידיה תארסנה, אשתו של קורח. עם מי להתחיל? עם אשתו של קורח, אשתו של און בן פלט?
מה
היה טוב
לרע?
מה היה טוב לרע? טוב, בוא נתחיל עם הרע. קורח הגיע הביתה. קורח הגיע הביתה אחרי שעבר את תהליך הטהרה שלו. כמו שכתוב בתחילת פרשת בעלותך, כך את הלווים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. נכנס הביתה, אשתו מסתכלת עליו, רואה אותו כולו מגולח מכף רגל ועל ראש. היא אומרת לו, ידידי, קנינו כבר דלעת לשבת. אתה נראה כמו דלעת. גילחו אותו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו. נראה מפחיד. תראה מה עושים לך. מטפטפת לו עוד יום ועוד יום ועוד יום. כי לחלוק על משה רבינו. עשה לך אגבה, משה רבינו. כתוב שהוא הגביע אותם. והניף אהרון את הלוויים תלופה. עשה לו, הרים אותו. עשה לו אגבה, אגבוי. אוי ואבוי. עוד יום ועוד יום. עד שקם, חלק משה רבינו. על האישה הזאת, חז"ל אומרים, איוולת, הרסה את הבית שלה. הורידה את הבית שלה לדיראון עולם. ומי האישה החכמה? לא פחות, אשתו של און בן פלט. מה היה הסיפור? און בן פלט הצטרף לכל החגיגה, הקימו מפלגה חדשה, רוצים לחלוק על משה רבינו, להחליף את השלטון. באה אשתו של און בן פלט ואומרת לו, שמה? מה יצא לנו מזה? בין כך ובין כך, אתה תהיה מספר 2-3 ברשימה, אתה לא תהיה מספר 1. אמר אהרון בן פלט, אבל אני הבטחתי להם שאני אצטרף אליהם במחנה שלהם. אמרה לו, הבטחת? הכל בסדר. אני אסדר את העניין. השקטה אותו, הלך לישון, יצאה בפתח האוהל, סירקה את שערות ראשה, הגיעו כל הברנג'ה, הגיעה, כל החבר'ה הלך, ראו אותה, חזרו בחזר. עד לכאן זה המדרש. כיבדו מבא הרב נבנסל, שואל שאלה. זו חוכמה? זה חוכמה? מה החוכמה פה? מה היית צריכה להגיד לו? הייתה צריכה לבוא אליו ולומר לו, און בן פלט, אתה הולך לחלוק על משה רבינו שקרא לנו את הים והוליך אותנו במדבר מים ומן ואותות וניסים ומלחמות ועמלק ועשר מכות? אתה חולק על השכינה? השתגעת? רבותיי, לכאורה, אלו המילים שהייתה צריכה לומר לו, אשתו של בן, מה היא אומרת לו? חשבון פשוט, מה יצא לנו מזה? יהיו כמה אפסים בחשבון אחרי המחלוקת הזאת? לא, אנחנו לא רק נהיה מספר 2. תתקדם, עזוב אותך. רבותיי היקרים, אם אנחנו היינו נכנסים לתרחיש כזה, שאכן אשתו של און בן פלט הייתה אומרת לו את הדברים הללו, רבותיי, אתם יודעים מה היה אומר לה? אין אישה אלא לפלך, זה עסק של גברים, אל תתערבי, כנסי למדבר. זה היה אמור להיות התרחיש. ואז מה היה קורה? און בן פלט, אשתו, כל המשפחה שלו הייתה מצטרפת לכל התהליך הזה של פצתה אדמה את פי. ללמדך שאתה רוצה להשפיע, שאתה רוצה לשנות מהלך מסוים, אל תבוא מלמעלה. נכון, אתה שיעור ג', אתה רוצה לשנות קצת ולהשפיע על בחורים צעירים שיעור א', אבל השאלה באיזה גישה אתה בא. אם אתה בא מלמעלה, מתקרנף עליהם כאילו אתה חצי ראש ישיבה, אתה לא תצליח. אבל אם אתה תבוא אליהם בלב ולב, תנסה לגעת בהם ולהראות להם שהם במסיבה הזאת שפותחים פה בשעה אחת בלילה, אין בזה שום תועלת, אתה תוכל להשפיע. פה אתה תוכל להשפיע. זה החוכמה הגדולה. לפעמים החוכמה הגדולה היא לא לומר את האמת האבסולוטית, היא לומר את האמת שהיא מתאימה למי שנמצא לפניך. בגובה העיניים אתה תדבר אליו, ככה תוכל להשפיע עליו. ככה רבותיי, בינינו, בין אדם לחברו, ככה בין אדם למשפחתו, ככה בין אדם לשכניו, ככה בין אדם לאשתו, גם אותו דבר. זו הדרך וזו החוכמה הגדולה, רבותיי. בכל התנ"ך לא מצאו אישה חכמה. היא לא מצרה פה איזה שיעור כללי, היא לא מצרה פה איזה שיעור כללי מפולפל מלא בחוכמה. היא טענה משהו פשוט, משהו בינינו, אבל זו החוכמה הגדולה, והיא הצליחה להציל את הבית שלה. היא בנתה את ביתה והחזיקה את ביתה, וביתה נשאר קיים. הרב קוק מחבר את המהלך של קורח עם אישיות מאוד מאוד קדומה עוד מימי בריאת העולם. אני פעם התבוננתי בזה. כתוב בפרשה שפצתה האדמה את פיה ולקחה את קורח ואת הדתו ואת כל הרכוש. רבותיי, מכירים עוד מקום שפצתה אדמה, ביטוי הזה, פצתה אדמה את פיה? בבקשה. אתה עדיין חדש. נו, אתה יכול לדבר לעניין, כן? איפה? עץ הספרי. כתוב את הביטוי פצתה אדמה. איפה זה נאמר? רבותיי, אצל קורח. אצל קורח כתוב פצתה אדמה, אבל איפה עוד מקום כתוב פצתה אדמה? רבותיי, אצל קין גם שם כתוב פצתה אדמה את פיה. יופי, זה מדבר איתך בניגלה לפי הקבלה, הוא הביא לפי הארי. קורח הוא ההמשך של מי? הוא ההמשך של קין. והבל? הבל זה משהו, הבל זה משהו רוחני, משה רבינו. קין והבל, קורח ומשה רבינו. אומר הרב, מה שעשה קין אי שם זה אותו מעשה שעשה קורח, אותו מהלך. אומר הרב, נקרא כמה משפטים בדבריו של הרב קוק. אומר הרב, ומוסיף הרב חוט המשולש, המעשה של הנצרות כנגד ישראל זה המעשה של קורח ואותו מעשה של קין, החוט המשולש. ככה מחבר הרב קוק את המהלך. אז תשמע טוב את העומק שלו. אומר הרב, הקריאה אל כל העמים, מה אומרת הנצרות? השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות, אינכם כולכם קדושים, כולם בנים להשם. ככה טוען את הנאים. אין כבר עם ישראל, אין את מעלת עם ישראל, אין הפרש בין עם לעם. זו הייתה טענה של קורח. מה אתם, משה ואהרון, מתרברבים וחושבים שאתם גולת הכותרת? אתם יודעים שעל שתי מצוות חלק קורח. על שתי מצוות חלק קורח. מצווה אחת מצוות הציצית, ומצווה שנייה מצוות המזוזה. רבותיי, יש הרבה מצוות בתורה שהן בבחינת חוקים. אנחנו נגיע בעזרת השם בשבת הבאה, אם השיעור הזה ימשיך, פרשת חוקת, פרה אדומה. למה קורח נפל דווקא על שתי המצוות האלה? מה, בגלל שסיימנו פרשת סלח לך וכתוב שם הציצית? מה תעשה עם מזוזה? מזוזה זה נמצא בדברים. מה יש בשתי המצוות האלה? כמו עומק של המערל מפרק. מה טען קורח? תלית שכולה תחלת. מה צריך שתי פתילים של תחלת? בית מלא, הנה בית מלא ספרי טוב. צריך לשים מזוזה פה בכניסה? ללמה? אם אני אפתח את המזוזה, מה אני מגלה בתוך המזוזה? אתה יודע מה יש בתוך מזוזה? כמה פרשיות יש בתוך המזוזה? 4 או 5? 4. 2. שתי פרשיות יש. פרשת ואהבת ופרשת ויה עם שמוע. ולמה רק שתי הפרשיות האלה? כי זה הפרשיות שמדברות על מזוזה בכל התנך. תגיד לי, יש לי פה 50 ספרי תורה. כמה פרשיות בספרי תורה? אלפים, רבבות. אני צריך שתי פרשיות בכניסה. רבותיי, אתם יודעים מה העומק בשתי המצוות האלה? זה אותו רעיון שקורח טוען. כל העדה כולם קדושים, כולם ספרי תורה. מה אני צריך את שתי הפרשיות בכניסה? מה אני צריך את משה ואהרון? זו הייתה הטענה של קורח. כל העדה כולם קדושים. אין מדרגות בקדושה. אין עם ישראל ואומות העולם. זה הטענה נצרות. קין אמר, אין משמעות למאמץ להביא דבר מיוחד. אין! הכל אותו דבר! כולם שווים בפני החוק! פעולתו של קין, פעולתו של קורח, פעולתו של הנצרות. אומר הרב זכות המשולש. בוא נקרא את זה וזה אנחנו מסיימים. אומר הרב, זאת היא הקרחות האנושית, שהיא הקיינות החדשה שממנה סובל האדם. מה שעשה קין, מה שעשה קורח, שטען שכולם אותו דבר, אין מדרגות, אין משמעות למאמץ, לגדולה, להתאמצות ולהתגדלות. זה מה שעשתה הנצרות. רצתה לטשטש את כל המצוות. העיקר זה הלב, המחשבה, זה הכל. אנחנו יודעים מה עשו עם המחשבה והלב שלהם לפני 70 שנה. מה היה פרי התוצר של הנצרות? זה היסוד. הוא טען, כל העדה כולם קדושים. באיזה מצווה מיוחדת מתייחדת בפרשת השבוע? מצוות תרומות ומעשרות. שלמי ניתנת? למשרתי השם והכהנים. זה התיקון. זה התיקון לחטאו של קורח. יש מעמדות ויש הבדלים, ואל תטשטש זהויות, ואל תטשטש את המינים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במדרגות, ותשאף ותעלה ותגדל. תביא מהפירות המשובחים. אנחנו אומרים לקין, תבין שיש מדרגות בעולם. עם ישראל לא הרי עם ישראל, כי הרי אומות העולם. זהו תחת. כל העדה כולם קדושים. וכנגד זה יש בסוף הפרשה את מצוות, דווקא מצוות תרומות ומעשרות. להראות את המעלה הגדולה שיש לכהונה. שבת שלום.